שלום וברכה, תחילה לעיכוב. שני דברים לפני שאני מתחיל, ברשותכם, האחד שאני מתנצל, הגיעו חלק מהדפים, יגיעו תוך כמה דקות כל שאר הדפים. אז יהיה לכולם דפי מקורות, מיד הם יגיעו בעזרת השם. והדבר השני, בשבוע הקרוב, גם זה יהיה עוד רגע כתוב, אבל אני מזכיר את זה כבר, בשבוע הקרוב, בשבוע הבא, ביום, בשבוע הקרוב, ביום ראשון הבא, פשוט אני כבר הודענו על זה מקודם, אני לא אוכל להיות בשיעור, ובמקומו יתקיים בעזרת השם במוצאי שבת, במקום ביום ראשון, מלווה מלכה ולימוד וגם ליל ראש חודש כסלו, כאן בבית הכנסת, באולם למטה. אז זה יהיה במוצאי שבת הקרובה, מוצאי שבת תולדות, 9. במוצאי שבת, שמעליכם, במוצאי שבת פרשת תולדות, מלווה מלכה וליל ראש חודש כסלו, בעזרת השם, היא החודש הזה, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אז בעזרת השם, זה השינוי. הוא גם יהיה כתוב עוד רגע, אבל שלא יתבלבלו. על ראשון הודענו, ועל מוצאי שבת אנחנו מעבירים עכשיו. זהו, אז נתחיל, גם מי שאין לפניו דפים כרגע, אפשר להתחיל גם ללא הדפים. אנחנו, ברגע שהם יגיעו, נעשה הפסקה לשנייה, והדפים ייכנסו. לאמיתו של דבר, עם הכניסה לפרשיות תולדות, ויצא, וישלח, החשק הוא להיכנס כבר ליעקב ועשיו, ולסוגיות של יעקב ועשיו. אבל בהמשך לשבוע שעבר ולשיעור הקודם, על זרע אברהם אוהבי, שעסקנו בשבוע שעבר, אני מבקש לגעת בנקודה שאני עצמי לא נתתי דעתי עליה אף פעם, שאני חושב שצריך להיכנס אליה עוד לפני שנכנסים ליעקב ועשיו פנימה. יעקב ועשיו, פרשת תולדות שעוסקת בלידה של יעקב ועשיו, בבחורה, במחירת הבחורה, בברכות. יעקב ועשיו הם שני אחים מאותה הרחם הקדושה. הם שני הילדים של יצחק ורבקה. הם שני חלקים שבהתמודדות בין שניהם אנחנו חיים בכלל ובפרט כל ימינו. אבל לפני שמגיעים אל אותה הרחם, אל שני התאומים שמתחלקים להיות יעקב ועשיו, אל שני התאומים שבעצם בסופו של דבר האחד מקבל את ברכתו של השני, והשילוב ביניהם והערבוב והסכנה להתערבב ילוו אותנו לאורך כל הדרך, לפני שנכנסים ליעקב ועשיו צריך עוד להיכנס לספיחים ליד, והם נמצאים בסוף פרשת חיי שרה. יש לנו בעיה, בספר בראשית ישנם פרקים מאוד ארוכים, מאוד מאוד חשובים, שאותם תמיד אנחנו רצים מהר. מי שזוכים להקפיד ככה בשניים מקרא ותרגום, מאוד אוהבים את הפרקים האלה, כי אין רשי. זה פרקים נחמדים, עם הרבה שמות. דדן, שוון, במבן, דנדן, טבח, גחם, תחש, כל מיני שמות כאלה מעניינים, מוזרים, ורצים מהר, וזה טוב, זה נחמד. לא תמיד שמים לב שאלה יסודות לעולמות שלמים. לעולמות שלמים שצריך להיכנס אליהם. פרשיות התולדות בבראשית, בנוח, על השמות ממש. הרפחשד וכל אחד ואחד, זה מהלכים שלמים שצריך לתת עליהם את הדעת. קבוצת שמות כזאת, קבוצת תולדות כזאת, נמצאת בסוף פרשת חיי שרה, בפרשה של בני כתורה, אחרי לידת אברהם, וגם בלשונה היא מחוברת ישירות לפרשת תולדות. אז אנחנו נכנסים לפרשת תולדות מהסיום של חיי שרה, נתחיל בפסוקים. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. שישה ילדים. אנחנו תמיד שמנו לב שזה אחרי הנס הגדול של הולדת יצחק, לבין 100 שנה ייוולד. מסתבר שאחרי מות שרה יש מקום לעוד 6 ילדים אצל אברהם. ויוקשן ילד את שבה ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים, ובני מדיין, איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדעה, כל אלה בני כתורה. זו דוגמה קלאסית לתולדות שתמיד נראים לנו איזשהו סיפור תפאורה. נו, מה רוצים להגיד? זה ממש לא מעניין. מה עכשיו? כמו ובתואל ילד ושם יש טבח, בוז, גחש, תחם, טבח, מאחה. נו, או, ובתואל ילד את רבקה. זהו. עכשיו הבנתי משל מה בא כל הסיבור. גם פה זה נראה כך, אבל עוד מעט נדון בזה. כל אלה בני כתורה. וכדי להדגיש עד כמה העיקר הוא יצחק, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, מי שעכשיו דיברנו, נתן אברהם מתנות. וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. עוד רגע נגיע למתנות, לבני כתורה, עוד שנייה אחת, אבל נראה את המבנה. שלב א' בפרק האחרון של הפרשה, לאברהם יש אישה נוספת ושמה כתורה, על פי חז"ל זאת הגר שחוזרת, ולכתורה יש את הילדים הללו, ואת הילדים האלה שולח אברהם ארצה בני קדם בעודנו חי מעל יצחק. יש כאן הגדרה ברורה, את כל אשר לו הוא נותן ליצחק, ולבני הפילגשים הוא נותן מתנות. צריך להבין מה קורה פה, אם הוא נתן את כל אשר לו ליצחק, מה נשאר לתת להם? מה כתוב פה? נגיע לזה עוד שנייה. אבל הם ודאי לא שייכים להמשך, לירושה כאן. הם נשלחים על ידי יצחק ארצה בני קדם. צריך להבין למה. נגיע אליהם עוד שנייה. אחרי זה בא מספר 2, שהוא מספר 1 כרונולוגי, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, ופה דילגתי על כל הפסוקים. שימו לב לפתיח. לא כתוב ואלה תולדות או ואלה בני כתורה, או באלה בני אברהם אשר ילדה כתורה. הם לא נקראים בני אברהם אשר ילדה כתורה. הם נקראים בני כתורה. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. כל אלה, מה הכותרת, מה ההגדרה? בני כתורה. בסדר? אברהם נותן להם מתנות, משלח אותם ארצה בני קדם, ועכשיו הבן הבא, ישמעאל. ישמעאל זה לא בני כתורה. אם כתורה זו הגר, אז הוא בן אותה אמא. אבל ההגדרה שלו זה ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, מאוד דומה לפרשת השבוע שלנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. מקביל. ההקבלה היא מדהימה, כי ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, דילגנו על הפסוקים, מופיעים שם השמות, והסיכום, 12 נשיאים לאומותם. אנחנו הולכים ל-12 שבטי עדות לישראל, 12 נשיאים להבדיל לישמעאל. הסיום שם זה בויגווה, וימות, ויאסף אל עמיו, ישמעאל שעושה תשובה. יש התייחסות שלמה לישמעאל. וההגדרה היא ישמעאל בן אברהם עם התוספת אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. על הרקע הזה תבינו את המשמעות של הפסוק שפותח את הפרשה. הוא נראה טכני, אבל צריך לקרוא אותו על הרקע של הפסוקים הקודמים. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. לא הבנתי. ומי הוליד את ישמעאל? ומי הוליד את בני קטורה? עכשיו כבר לא יהיו שאלות שקוראים את הכל ביחד. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוא ההמשך. בני קטורה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר שפחת שרה לאברהם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. המבנה ממש ברור. הוא אפילו יהיה ברור למי שיסתכל יותר בריכוז, זה ממש אותה פתיחה, נכון? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. מה ההבדל? תסתכלו טוב בפסוק, מה ההבדל? וו במילה תולדות. וו. אתם רואים וו? בתולדות ישמעאל בן אברהם כתיב חסר. בתולדות יצחק בן אברהם וו מלא. תולדות מופיע בתורה לפעמים עם שני וווים, כשזה מלא לגמרי. ואתם איפה זה מופיע בשני וווים? ואלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז כשהקדוש ברוך הוא בורא תולדות, זה בוו, וו. וו זו המשכה מלמעלה למטה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, וו אחת. אלה תולדות יצחק, וו. אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, ללא וו. הדיוק של האותיות הוא מדהים שם, לא ניכנס בכלל, אבל פרשת אלה תולדות יצחק בן אברהם מגיעה על הרקע הקודם, והיא אומרת שכדי להיכנס לסוגיה של תולדות יצחק בן אברהם, רש"י מסביר שם מה הם תולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, כדי להבין את סוגיית יעקב ועשיו, בוא נכיר רק רגע את הרקע הקודם. ועד כאן ההקדמה, למה עוד לא נכנסים לתוך יעקב ועשיו, אלא פותחים בסוגיה האחרונה. לבני קטורה נתן אברהם מתנות. ליצחק הוא נתן את כל אשר לו, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. קודם כל, אני חושב שברור לחלוטין, לא צריך להאריך בזה, שברור מכאן שהמילה כל, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, ודאי אין תרגומה everything. זה ודאי לא המשמעות. כי אם אברהם נתן את כל אשר לו ליצחק, אז מה הוא נתן לבני הפילגשים? ברור שזה לא הפירוש. ולא זה הזמן להראות המושג קול ואבותינו שנתברכו בקול מכל קול, אין פירושו סך של הרבה פרטים. זה רוב. קול זה המהות. זה התוכן. זה המשמעות. יעקב אומר לעשיו, יש לי קול. בעומק, קול זה היכולת לכלול את הכל. זה האחדות. כשיעקב אומר לעשיו, יש לי קול, עשיו עונה ליעקב, יש לי רב. לעשיו היה הרבה יותר פיזית מיעקב. אבל יעקב משכנע את עשיו שלא כדאי שעשיו ייתן לו מן המנחה שלו, כי אם הוא ייתן לו, יחסר לו. כי יש לך רב, זאת אומרת מה היחוס? שיש לך הרבה, אז אם תיתן לי, יהיה חסר לך. אני, אין לי הרבה ואין לי מעט. מה שיש לי, זה הכל. ממילא לא יחסר לי אם אני אתן לך. אתם מבינים את ההבדל בין יש לי כל ויש לי רב? למה יש לי כל? כתוב בפסוק. כי חנני אלוהים, וכי יש לי כל. זה לא שלי. כל מה שיש לי הוא מתנת חינם, הוא מתת השם. לכן יש לי כל. לכן ההצעה שלי אליך, עשיו, זה אולי תיקח שריי ממני, במקום שאני אקח שריי ממך. כי שריים מהרבה זה ממש לא מה שאני רוצה. כי אני אכנס לשיטה הזאת של יש לי רב. אני לא הולך על זה. אבל אולי אתה תיקח קצת מיש לי קול. זה והשם בירך את אברהם בקול. זה מלכי צדק מלך שלם שפוגש את אברהם, ואברהם נותן לו מה? מעשר מכל. מכל מה? ויצחק שבאמצע הפרשה פתאום ברגע הקשה ביותר שיכול להיות מתואר בעולם, כשעשיו נכנס ויעקב המחופש לעשיו אך יצא יצא, זוכרים? באותה שנייה נחרד יצחק ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד ויומר, מי איפה הוא הצד צייד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. מה המילה מכל עושה שם? מה פירוש באוכל מכל? אתם ראיתם פעם אדם שאכל מכל? מה פירוש המילה טכני? אין המשמעות. לא רק שהיא מיותרת בפסוק, היא לא מובנת בכלל בפסוק, הפסוק לא חסר כלום בלעדיה. מי איפה הוא הצד צעיד ויבא לי ואוכל? בטרם תבוא ואברכהו. מי שלא מבין שם את המילה מכל, לא מבין את כל הפרשה שם. אתם יודעים למה? כי אני מעולם לא הבנתי את סיפור הברכות. יצחק, נכנס אליך עכשיו, אנחנו נוגעים בכל זאת לדקה בפרשת תולדות, חוזרים מיד. נכנס אליך עכשיו יעקב, ויש לך ספק? ספק יש לך? נכון? מכלל ספק לא יצאנו? אתה הגדרת שזה ספק. מה אמרת? הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ולא הכירו. 50-50. ספק. נו, לא צריך להחמיר? אני לא מבין את ההיגיון, אני לא מבין מה כתוב שם בפרשה. יצחק רואה שיש ספק, ומספק הוא נותן את הברכה. לא, אני לא מבין את ההיגיון בכלל. אם יש ספק, אז תגיד, חכה, נדבר עוד מעט, נלך לרב. נלכים לרבנות, נראה מה עושים. אני לא יכול להיות, מה ההיגיון בכלל? אחרי שיש ספק והוא נותן ברכה, מגיע עשיו והוא רואה שהוא טעה. עכשיו, מה הפלא? מה ויחרד? הרי היה לך ספק מקודם. אז עכשיו הוא רואה שהוא טעה, ומה הוא אומר? גם ברוך יהיה. לא הבנתי, אז עכשיו תעצור את זה. אז הפירוש הוא פשוט. שכשיעקב נכנס, יצחק הבין שהוא טעה בכל הקונספציה. כשרשי אומר שם שיעקב נכנס וריח גן עדן נכנס עמו, לזה הוא מתכוון. הוא מבין שכשהוא נכנס פנימה, יעקב, אז פה נמצאת אותה שלימות שהוא לא ידע להגדיר, שהוא חשב לפגוש אותה בעשיו. כשהוא אומר הידיים ידי עשיו, אבל הכל כל יעקב, הוא אומר לשלימות הזאת אני מתכוון. החרדה היא מעצם זה שלא הלכתי בכיוון הזה מעולם, לא קיבלתי אותו אף פעם, פתאום מתברר לי בעל כורחי שטעיתי. ולכן אין לי אלא לאשר את הברכה שלא תחשב לספק משום כיוון, ולכן גם ברוך יהיה. כל זה נמצא במילה והאוכל מכל. האוכל שהביא לי יעקב מבורך בברכת הכל. בבא השם ברך את אברהם בכל. האוכל הזה, הסעודה הזאת שסעדתי, היא סעודה של גן עדן. הסעודה הזו היא סעודה שכשאני אוכל, אני אוכל מכל. אני סועד את הסעודה הזו שהיא סעודת מכל. כשאברהם נותן את כל אשר לו ליצחק, זהו הכל שהוא נותן. ולבני הפילגשים הוא נותן מתנות. לכן מסביר רשי את המושג נתן מתנות. נתן אברהם מתנות, פירשו רבותינו, שם טומאה מסר להם. מה פירוש שם טומאה מסר להם? כשהוא משלח אותם ארצה בני קדם בעודנו חי, כשהוא משלח אותם לארץ קדם, הוא בעצם משלח אותם עם כוחות מאוד גדולים. הוא נותן להם עוצמות, הוא נותן להם כוחות, הוא נותן להם דברים גדולים מאוד, אבל את אותה נקודת הקודש, את הכל, הוא משאיר פה אצל יצחק, ולבני הפילגשים, הוא נותן מתנות, הוא נותן להם מנקודת הכל הזאת, הוא נותן להם שם, אבל זה דבר שהולך רחוק. הוא שולח אותם מפה. אלה קליפות גדולות, אלה בחינות גדולות, אלה דברים רוחניים גדולים. רבותינו פירשו שם טומאה מסר להם. עכשיו בואו נסתכל על השמות. את זמרן, את יוקשן, את ישבק, את שוח, אנחנו לא נפגוש מכאן ואילך. הם הולכים אל המזרח, במזרח מתפתחות תורות גדולות מאוד, קשורות לאברהם כך או אחרת, אבל בתוך הילדים של בני כתורה פתאום מופיעים בני מדיין, והם היחידים שמעניינים אותנו. ובני מדיין, איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדאה. לא נפגוש את האומות האלה שתיארתי מקודם במשך הסיפורים הבאים עד סוף המקרא. אבל עם מדיין אנחנו הולכים להיפגש אולי יותר מכל אומה אחרת. מדיין הם בני דודים שלנו מצד אברהם. אחים, בני דודים, נכדים. בני מדיין יהיו בכל צומת מרכזית, והם ילוו אותנו לאורך כל הדרך. הפגישה הראשונה שלנו עם בני מדיין תהיה בסיפור הידוע של מכירת יוסף. לא מובן מה הם עושים שם, הזמן קצר מכדי להיכנס לאפשרויות השונות, מה שברור זה שהם המתווכים הכי מרכזיים שם. הם כאילו לא חשובים, אבל הכל עובר דרכם. אני רק מזכיר את הפסוקים, מקור 3. מגיע יוסף, הבור, דותן, האחים שלוקחים את יוסף, יוסף בבור. עוד לפני שהוא מגיע לבור, ההצעה לבור, וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו. והמגמה של הבור למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. מגמת ראובן ברורה. יצליח, לא יצליח, נראה עוד מעט. המגמה היא להציל, לצורך זה הוא בבור. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותונתו, את קטון את הפסים אשר עליו, ויקחו וישליכו אותו הבורה על פי ההצעה של ראובן, והבור ריק אין בו מים. יושבים על שפת הבור, וישבו לאכול לחם, ויישאו עיניהם, ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. וגמליהם נושאים נכות וצרי ולות, הולכים להוריד מצרימה, בני אברהם של תולדות ישמעאל. נכון? אורחת ישמעאלים באה, והיא תהיה אורחה טובה, כדי שנעשה איתם איזושהי עסקה פה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהיבו, כי אחינו ושרנו הוא. וישמעו אחיו. פסוק מאוד קשה. כל המהלך קשה, אנחנו לא נכנסים, זה סיפור מכירת יוסף, נגיע בזמן לזה. אחינו ושרנו, לכן לכו ונמכרנו. כלומר, אחינו ושרנו, ולכן לא נהרוג אותו. אבל אחינו ושרנו, ולכן לכו ונמכרנו, אבל כנראה המכירה לישמעאלים היא אולי עוד מבטיחה משהו. ידינו אל תהיבו, וישמעו אחיו. מה קורה פה בדיוק במכירה? ויעברו אנשים מדיינים סוחרים. לא הבנתי, הרי התוכנית הייתה למכור אותו לישמעאלים. מה עושים פה המדיינים פתאום? המדיינים זה המדיינים האלה, זה ברור. וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים. מי? המדיינים או היהודים? וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. מי? הישמעאלים הביאו אותו מצרימה? וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף, הישמעאלים כנראה, מצרימה. אז מי היה צריך את המדיינים? הרי הישמעאלים היו שם לפניכם. מה ראו האחים? אורחת ישמעאלים? הם לא ראו אורחת מדיינים אף פעם. מאיפה הם נכנסו בכלל לחבר'ה? אחרי זה המדיינים מוכרים לישמעאלים, ואז בסוף, אחרי שהם מגיעים אל יעקב וקטונת בני חיה רעה, חלת הוא, חוזר המקרא בקודש לספר מה קורה שם במצרים, וכשהוא מסכם מה קורה במצרים, נו, פסוק למד ו', והמדנים מכרו אותו אל מצרים. לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. אבל הרגע היה כתוב שהישמעאלים. כל הפרשנים דנים בבעיה. יש המון הצעות. רש"י בלי לפתור את הכל אומר רק הגדרה אחת ברורה. ויעברו אנשים מדיינים, אתם רואים את רש"י? זוהי שיירה אחרת. כלומר, הייתה שיירת ישמעאלים, ועכשיו יש שיירה אחרת. והודיעך כתוב שנמכר פעמים הרבה. וימשכו בני יעקב את יוסף מן הבור, וימכרו לישמעאלים, והישמעאלים למדיינים, והמדיינים מכרו אותו למצרים. בגין הזמן הקצר לא נקרא, במקור 5 מובא הפירוש מזמן הראשונים של ספר הישר, שהוא פירוש נפלא, מי שירצה יראה אותו אחר כך, הוא פשוט מאוד, הוא מתאר איך המדיינים נכנסים פה, אבל ברור לפי דרכו ולפי דרך כולם. המדיינים הם הגורם המרכזי פה. מדנים ומדיינים, זה מעניין מאוד, נגע בזה עוד מעט. יש מדיין ומדן, הם שני הילדים, וזה מאוד מעניין, נגיע לזה עוד רגע. ברור שלמדיינים יש פה תפקיד מאוד מרכזי. יש מי מהמפרשים שמציע הצעה מאוד מעניינת. מחירות, יש קרטל אצל המדיינים. הישמעאלים יכולים, אבל את הוויזה למכור עוברים אצל המדיינים. ויראו אורחת ישמעאלים, יהודה רצה למכור רק לישמעאלים, הוא לא רצה שהמדיינים יגעו. אבל הישמעאלים אומרים, תשמע, אם אנחנו לוקחים פה מונית בלי שאנחנו מקבלים את האישור מהמדיינים, זה הסוף. נסחר זה רק דרך המדיינים. והישמעאלים באמת לוקחים, מגיעים למצרים, אומר פוטיפר, אני אשמח מאוד, אבל ויזה רק דרך המדיינים. בלי שובר של המדיינים, אני מסתבך, לא חוקי. ולכן המדיינים מופיעים גם בקנייה וגם במחירה במצרים. איך שלא תקראו את הפסוקים. מאיפה באתם? הרי לא קראו לכם. והם מרכזיים בסיפור. זאת נראית נקודה מאוד צדדית בפרשת מכירת יוסף. עוד מעט נראה אם היא צדדית. זה לא המקום האחרון שאנחנו פוגשים את המדיינים. את המדיינים נפגוש לאורך כל המקרא, ואני הולך לטעון את הטענה הבאה, המדיינים הם תמיד צדדיים, אבל הם העיקר של הכל. הם נראים סיפור תפאורה לא חשוב, אבל הם העיקר. מההתחלה, הם בני מדיין. את זמרן, את ישבק, את שוח, את יוקשן, מה שנקרא, מי שמכיר שיקום. מדיין עם הבלבול של מדן, ילווה אותנו לאורך כל הדרך, הנה השלב הבא. איך היה כתוב על בני מדיין? ובני מדיין כמה היו? אני חוזר לפסוק ד' במקור אחד, ובני מדיין כמה? איפה ואפר, אגב פסוק מעניין, לא וחנוך ואבידה ואלדאה כמו שהיה צריך להיות בעברית, אלא איפה ואפר והכל בוווים כמו ה' הידיעה, וחנוך ואבידה ואלדאה. לכל אחד יש משמעות. חמשת הבנים האלה מזכירים למפרשים, וכאן מופיע הדברים כמו שהם מופיעים בבעל הביאור ישר במקור שש, הם מזכירים למפרשים פה תזכורת מעניינת מאוד. ובני מדיין, רואים מקור שש? אלו הם חמישה בתי אבות אשר למדיין, ולהם חמישה מלכים אשר נהרגו במלחמת ישראל במדבר בסוף ה-40 שנה. זוכרים את חמשת מלכי מדיין? אזכור קצר. חמשת מלכי מדיין מופיעים במקור שבע, ועוד רגע ניכנס לכל הפסוקים, אבל הפסוק האחרון במקור שבע, פסוק ח', מתאר את סיום או את אמצע המלחמה עם מדיין, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. מקור, פסוק ח', את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, וכאילו אנחנו לא יודעים לספור עד חמש, אומרת לנו התורה, תראה כמה זה יוצא. חמשת מלכי מדיין. זה החידוש. תזכור את החמישייה הזאת. זה חמישייה סודית. אתה זוכר את החמישה אז? אלה חמשת מלכי מדיין. ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. בלי להיכנס לתוך יותר מדי, אני רק מזכיר. לא היה לנו שום עניין בכלל עם מדיין. זה סוף שנת ה-40 במדבר. שנת ה-40 של בני ישראל במדבר. מסובבים סביב אדום, זוכרים? מבקשים לעבור בכל אחד מהמקומות, לא מצליחים. ואז נתקלים בסיפור של בנות מואב. בלק בן ציפור, מלך מואב, עושה את כל הסיפור הנוראי שלו עם בלעם. מה נכנסו שם פתאום כל זקני מדיין האלה עם הקסמים? אתם זוכרים שהם באו עם הששיות כאלה, עם קסמים בידה? מה הם באו? מי זה זקני? מי הזמין אותם? עכשיו, זה לא מי הזמין אותם. תשימו לב, יש הרבה מלחמות בשנת ה-40. אוג, סיחון, הרבה מלחמות, קשות. נכון? אבל רק מלחמה אחת מגיעה לעוצמות ולהגדרה הבאה, וכאן הכל מתחיל. וידבר מקור שבע, וידבר אדוני אל משה לאמור. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, ללא זה לא סיימת את התיקון בעולם. ההסתלקות של הצדיק, ההסתלקות של משה רבינו, צריכה לעבור כאשר התיקון שלו מסתיים. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת לא מלחמה. זאת נקמה של בני ישראל. מה קרה? מה הם רצו בדיוק? מה הסיפור? למה דווקא משה? למה זו הנקודה, ושוב, בפשטות, הרמב"ן, רבינו בחיי, המפרשים הפשטנים אומרים, לא הייתה לנו בעיה גיאוגרפית עם מדיין. לא הייתה בעיה גיאוגרפית בכניסות, לא היה נקודת כיבוש. אגב, גם פיזית לא יודע איפה מדיין נמצאת. היא לא באזור בכלל. כשמשה בורח למדיין, זה בכלל שם במצרים. אנחנו באזור אחר. תמשיכו הלאה. וידבר משה אל העם לאמור. היחלצו מאיתכם אנשים לצבא. ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. גם משה שמע את פסוק ב', לא? נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. זאת נקמת השם. מה הסיפור? מה עשינו? מה הם עשו? אז כולם מדברים תמיד על הנושא של בנות מואב. אבל הבלבול הוא נוראי, בנות מואב או מדיין. מה, הרי לא הם המרכז, ואם כן, אז למה לא מואב? אם תגידו שמדיין הם שותפים בסיפור של בנות מואב, אז למה המואבים לא נמצאים פה? מדיין זה הסיפור. וזה הופך מנקמת בני ישראל לנקמת השם. והמלחמה עם מדיין היא החלוציות שדורש משה רבינו מכל אחד ואחד. היחלצו מאיתכם. היחלצו מאיתכם, זאת אומרת, כל אחד צריך להיות שותף. אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. עוד פעם מוזכרים פה מספרים שאפשר לדעת לבד. אבל רק כדי להזכיר לנו שזה מכל שבט אלף למטה. 12 שבטים, אף אחד לא פטור מהמלחמה במדיין. קחו את ספר שופטים. קחו את סיפור גד וראובן וחצי המנשה. לא כל מלחמה מתנהלת על ידי כל השבטים. קחו את דבורה וברק. קחו את סיפור גדעון, את סיפור יפתח. שבטים מסוימים משתתפים, שבטים מסוימים לא. כאן הדגשה ברורה, כל בני ישראל, היחלצו מאיתכם, הנקמה היא נקמת השם, ומשה רבינו כאילו מקבל צו עיכוב יציאה מהארץ. אתה לא יכול למות כל עוד לא סיימת את זה. אי אפשר, אתה, זו הסוגיה, מדיין. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו, ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה. זאת מלחמה אחרת מכל המלחמות. אלעזר הכהן, חצוצרות הקודש, תרועות, ארון הקודש. את חמשת מלכי מדיין הרגו. מי זאת מדיין? וכולנו יודעים, וזה המקור האחרון להזכיר לנו, מי זאת מדיין? אזכור של שנייה אחת. משה רבינו מגיע למדיין די בתחילת הדרך. לפחות על פי דעה אחת בחז"ל, לא נעים, אבל משה רבינו היה, המדיינים יכולים להגיד לנו, אנחנו יותר, אנחנו לפניכם מה שקוראים הילדים. משה רבינו היה מלך במדיין, אומרים חז"ל, באחת הדעות 60 שנה. זוכרים מתי משה רבינו מגיע למדיין? משה רבינו אלינו חוזר בגיל 80. נכון? אלינו חוזר בגיל 80. כשהוא בן 80 הוא מגיע חזרה למצרים והוא פוגש את פרעו והוא מתחיל את כל הסיפור. בן 80. ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בעומדם לפני פרעו. משה רבינו בן 80. מתי משה רבינו עוזב את מצרים ובורח אל הבאר במדיין? כשהוא נער יוצא אליך. אני לא יודע להגיד, אבל הוא נער. הוא יוצא אליך, ואז הוא מגיע למדיין, נחזור עוד שנייה לפסוקים בשנייה, לפני שנתחיל במושג של מדיין. הוא מגיע למדיין, אז בין הגיל של הנערות לגיל 80, עוברת מרבית חייו של משה. כלומר, אם אותנו הוא מנהיג 40 שנה, הוא נמצא באיזשהו מקום, למעלה מ-60 שנה. למה הוא מגיע למדיין ומה הוא פוגש במדיין? וייצא ביום השני, זוכרים אחרי שביום הראשון הוא הורג את המצרי שהיקה את העברי? וייצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה, ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהן. על פי חלק גדול מהמפרשים, וישב על הבאר, זה לא שהוא בא לשבת על הבאר ולשתות מים, אלא וישב, זה כמו תמיד במקרא, וישב, הוא לאט לאט שפט במדיין, כמו ולוט יושב בשער סדום, מרדכי יושב בשער המלך, בועז יושב בשער, והזקנים יושבים בשער, ומשה יושב על הבאר, ובאמת מה הפעולה שהוא עושה מיד? פעולה שיפוטית בין חזקים לחלשים. ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צאן אביהן, ויבואו הרועים ויגרשום, ויעקב משה ויושיען וישקת צאנם. ותבונה אל רעואל אביהן, ויאמר מדוע מיהרתן בו היום, זה כהן מדיין חותן משה, שילווה אותנו כל התורה. ותאמר אם האיש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו וישקת הצאן. ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש כראן לו ויאכל לחם? ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו למשה וכו'. כלומר, ההגעה של משה למדיין מלווה בשני דברים מעניינים מאוד. למה הוא מגיע למדיין? למה הוא מגיע למדיין? כי הוא בורח. למה הוא בורח? לא מהמצרים. בגלל מי הוא בורח? הוא בורח בגללנו. זאת הערה מאוד חשובה, שאני לא יודע אם זוכרים אותה תמיד. למה הוא חוזר בגיל 80? למה הוא לא חזר 30 שנה לפני, 40 שנה לפני? למה המושיע לא הגיע? מה המצב בזמן הזה בעם ישראל? טרגדיה, שואה נמשכת כל שנייה, כל רגע. כשמשה עוזב, זה כבר אחרי שכל הבן הילוד היאור ישליחו. נכון? הרי משה יוצא מן התיבה. המצב רק הולך ומקשה את עצמו רגע רגע, כי כתוב בהמשך ויעקב מלך חדש. ואחרי זה כתוב שהמצב נהיה יותר קשה, ויאנחו בני ישראל וטל שבתם. אתם זוכרים? קשה לך להבין מאיזה מצב יכול להיות מצב יותר קשה. למה 60 שנה הוא לא חוזר? נו, תשובה אחת, לא נעים להגיד. מה? הקדוש ברוך הוא לא קרא לו. למה הוא חוזר? כתוב בפסוק, למה הוא חוזר? כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי הם האנשים המבקשים את נפשך? פרעה מת? מי האנשים המבקשים את נפשך? המצרים מתו? רק אפשרות אחת. למה משה בורח? הוא מגדיר. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אל תכעסו עליי. אצל פרעה המצרי הרשע הזה, רשע כזה בזוי שהורג כל יום מאות ואלפים ואולי יותר מזה תינוקות. אז הנסיך היכה מישהו. באמת. פתאום חוק סעיף 6א, אוהבי אדם. זה מביא את רש"י מיד להגיד, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, לא אכן נודע זה שהרגתי מצרי. את זה הם היו עושים כל יום לארוחת בוקר 100 פעם. רשי אומר, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, רשי שם נורא, אני מזכיר אותו על פה. וירא משה ויאמר, עכשיו אני מבין למה בני ישראל סובלים יותר מכל האומות. אכן נודע הדבר, דילטורין יש ביניהם, מלשינים יש ביניהם, שנאת חינם יש ביניהם. אכן נודע הדבר, כך רש"י מסביר. משה בורח כי הוא מבין שאין לו מה לעשות פה עם היהודים, עם עבריים ניצים. וזאת סיבת ההתעכבות למעלה מ-60 שנה. כדאי פעם לחשוב על זה. מה אפשר היה לחסוך? זאת סיבת ההתעכבות. עוד לא מתו האנשים המבקשים את נפשך. הוא מגיע למדיין, ומה הוא פוגש במדיין? פסטורליה. באר. בנות רואות. ועוד מריבה. ומשה יש לו בעיה. משה מכור לפתרון מריבות. מה לעשות? הוא בבעיה. הוא רואה מצרי מכה עברי, והוא מתערב. הוא רואה עברי מכה עברי, והוא מתערב. הוא מגיע לבאר במדיין, ורואה גויים מרביצים לגויים. והוא מתערב. אמרו לו תמיד, תפסיק עם זה. לא יכול. מה אפשר לעשות? בהמשך הוא יראה גדי לא מסתדר כל כך עם החבר'ה, והוא גם יתערב. אז יגיד לו הקודש ברוך הוא, הייתי רוצה שגם פה תתערב. כאן מתחילים להגיע למושג מדיין. מדיין היא משהו כאילו מהצד, אבל היא מלווה אותנו כל הדרך, כל המקרא, ואין משה ללא מדיין וללא ציפורה, ומשה יכול למות רק אחרי שהוא עוקר מאיתנו את מה שנקרא קליפת מדיין. הפעם היחידה שיוצא משה מגדרו וקוצף, ויקצוף משה על פקודי החיל, אתם זוכרים? והוא צועק כשחוזרים מהמלחמה עם מדיין, החייתם כל נקבה, והוא כועס על התוצאות. הוא לוקח אחריות אישית על מלחמת מדיין, והפגישה שלו עם מדיין תהיה תמיד לאורך כל הדרך. מדיין תופסת מקום ערכי. המלחמה היא עם מואב, אבל את מי לוקח זמרי בן סלו? זוכרים? נשיא בית אב לשימוני, את מי הוא לוקח? את מי? את כוסבי בת צור, בת נשיא מדיין. כלומר, המאבק האידיאולוגי פתח אוהל מועד לא מתרחש עם מואב, הוא מתרחש עם מדיין. האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, ולימים אחר כך, במאמר גדול מאוד 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 יסודי, שנכתב הרבה שנים אחר כך על ידי האדמו"ר החמישי לחב"ד, האדמו"ר הרש"ב, מאמר שנקרא "החלצו". מדברים הרבה על המושג של קליפת מדיין. כשמגיעים לקליפת מדיין, מגלים לנו כאן סוד גדול מאוד. זאת מהפכת עולם. אבל זה מה שיחבר לנו את מדיין. אלה זוכרים שאחראים על המחירות? אלה בני אברהם. קליפת מדיין. את המושג קליפה נדבר עליו עוד מעט. אבל כמה מילים ממאמר החלצו של האדמור הרשב, מקור 9, מהצד השני של העמוד. אחרי שהרשב שואל כמה שאלות על נושא משה והחלצו, שאת חלקם הזכרנו, הוא כותב כך: אמנם כללות העניין הוא דהיני מדיין, ולשון מדון ומריבה. וזהו כל עניין קליפת מדיין, שהוא הפירוד וההתחלקות, והוא שנאת חינם, ופירוד הלבבות, שהוא ההפך לגמרי מסיטרה דקדושה, שהוא בחינת האחדות דווקא. בני מדיין הם בני אברהם. גם הם זרע אברהם אוהבי. הם לא קרויים אלה תולדות בני מדיין בני אברהם. הם קוראים בני קטורה, אבל הם בני אברהם. מדיין מופיעים דווקא בסיפור עם בנות מואב ובסיפור עם בני ישראל, באופן חיצוני בסיפור שמתאר איזה מין ניסיון חיבור, ניסיון איחוד, איזה מין ניסיון אהבה כזה שמחבר הכל. החיבור הזה של בנות מואב ובני ישראל בשיטים, הזנות הזאת שמגיעה לשיאה אצל זמרי וקוזבי, משדרת כלפי חוץ אהבה אדירה. היא משדרת כלפי חוץ איזשהו חיבור באמת מדהים. חשבתם פעם על פנחס וזמרי? כלפי חוץ תראו מה שעושה זמרי. בא נשיא בית אב לשמעוני. זה נשיא שבט שמעון, שפעם לחם מלחמת קודש, זוכרים, הכזונה יעשה את אחותינו? מגיע עכשיו נשיא שמעון, ולוקח את קוזבי בצור בת נשיא מדיין, אחותם. אחות שלי, אחותי, ובא אל קובתה פתח אוהל מועד. זה לא רגע של יצר הרע, זאת ההכרזה הכי ברורה בעולם שמנסה להכריז אהבה, פריצת כל הגבולות, חיבור מוחלט, מרגש, יכול להישמע נפלא. אני אף פעם לא הבנתי שם את הפסוק, כתוב אחר כך, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, זוכרים? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. זה פסוק קשה. צריך היה כתוב להיות, לכן אמור לו, הנני נותן לך ברית שלום. לכן אמור למי? לכן אמור, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. ומה זה הנני נותן? ברור, לכן אמור. ומי מה כתוב שם? לעניות דעתי. את האמת, בואו נחשוב אמיתי. למי מגיע ברית השלום? יותר. למי מגיע ברית השלום בעצם? לפנחס או לזמרי? אם אני מסתכל פה מבחוץ, את האמת? האמת? מי עשה פה שלום? מי יצר כאן איזה חיבור הרמוני מדהים של ההפכים הכי גדולים? לא זמרי? לא זמרי בן סלו נשיא בית אב לשימוני, לקח את כוסבי בצור בת נשיא מדיין ואמר, די, נגמר, אין אומות, אין עמים, אין הבדלות, אין בין ישראל לעמים, הכל אחד. למי מגיע הפרס הגדול על השלום? והקדוש ברוך הוא וקובע, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא הישיב את חמתי מעל בני ישראל. אתם יודעים מה היה הוויכוח בין פנחס לזמרי? מדיין, יש בתוכה, בתוכן הפנימי, נקודת חיבור עצומה. בתוכן הפנימי שלה, יש איזו נקודת אהבה גדולה שיום יבוא והיא אולי תתגלה בצורה נכונה, כשביתי בעזרת השם בית תפילה יקרא לכל עמי. אבל בקליפה שלה, זאת מעטפת שכל עניינה ליצור בדיוק את ההפך. קליפת מדיין היא הקליפה, היא התופעת לוואי, במובן הזה קליפה היא תופעת לוואי כזאת, שבא להגיד הרבה מאוד פעמים יכולים להיות מושגים יפים מאוד של אהבה, מושגים יפים מאוד של כל מיני חיבורים, אבל תבדוק כמה הקליפה של המדון, של השנאה, סתם, עוד רגע תשמעו את ההגדרות, זה מדהים, כמה ההגדרה של שנאת החינם היא זו שמעוררת את הכל. את יוסף בסופו של דבר, את התיווכים עושים המדיינים. מי שאיכשהו עושים את כל התיווכים בעולם, זה המדנים שבעצם מגלים את הדבר החמור שיש אצלנו. הם לא באים לגלות משהו אצלם. הם מגלים את האמת מאחורי מכירת יוסף. מאחורי מכירת יוסף נאמרו המון ביטויים יפים. מן הסתם היו המון הצדקות והמון הסברים והמון דברים יפים. אבל אתה עומד ושואל את עצמך, איך יכול להיות שמגיעים לדבר כזה? ואז אתה מבין שמעורבת פה קליפת מדיין. אתה לא יודע מאיפה נוחתים הנה המדיינים, הרי ראינו ישמעאלים בכלל. אבל מה שפועל פה זה בעצם מה שאנחנו קוראים בפנימיות קליפת מדיין. קליפת מדיין היא אותה נקודת שנאת חינם, עוד שנייה נשמע את ההגדרה שלה, היא מדהימה, שתהרוס כל חלקה טובה. והיא הנקודה המרכזית שככל שאתה מגיע יותר קדוש, יותר קרוב, הקליפה הזאת עובדת יותר חזק. דהנה מדיין אני חוזר למאמר, הוא לשון מקור 9, מדון ומריבה. וזהו כל עניין קליפת מדיין, שהוא הפירוד וההתחלקות, והוא שנאת חינם ופירוד הלבבות. שהוא ההפך לגמרי מסיטרה דקדושה, שהוא בחינת האחדות דווקא. סיטרה דקדושה, צד הקדושה הוא איך בעצם הכל אחד. איך באמת שנינו אחד. איך שנינו אחד לא כאינטרס, אלא כי למעלה הכל אחד ולכן שנינו אחד. הוא מתאר מה קורה בשנאת חינם. הוא מתאר איך זה מתרחש דווקא אצל מי שלכאורה טוען לקודש, והאדמור הרשב במאמר שלו, זה מאמר מחריד, מאמר מדהים, שבמאמר שלו הוא בא ואומר, זאת המכה הקשה ביותר שתחסל את כולנו. ואיך מטפלים בה? הוא מתאר את האדם שמגיע לזה, והוא עובד את עבודת השם האדם הזה. ולזאת אינו יכול לסבול את חברו שעומד גם כן באיזה מעלה ומדרגה בעבודה. ואם כן הרי הוא דומה אליו, הוא ממעט הישות שלו, הוא גונב לי את המקום שלי, הוא דומה אליו, הוא ממעט הישות שלו. סיטרא דקדושה אומר שהכל בטל אל השם אחד ושמו אחד. אבל שנאת חינם אומרת שלי יש נפח, ולכן הוא ממעט את הישות שלי. לא יוכל לסבול זה, ולא יוכל להתחבר עמו, ושונא אותו. ואז כדי להתקדם, הוא פועל בצורה הבאה. זה קליפת מדיין. הוא משתדל להגדיל ולהראות לאין כל שפלות זולתו, דרך שהוא לא טוב. הוא מבזה עבודתו, בכדי שלא ידמו אותו אליו, או שלא יתגדל עליו. או גם שאינו נוגע אליו, היינו מה שידמו אליו או יתגדל עליו. כי אם שמצד הישות שלו אינו יכול לסבול מעלת זולתו. ולכן ישנא אותו ויבזה אותו ולא יוכל לדברו בשלום ולהתחבר עמו. ובפרט שרואה בחברו איזו מעלה יתרה, הן איזה יתרון ושכל, או איזו זהירות ופרישות יתרה, או איזו טהרה, יכעוס ויקצוף מאוד שאינו יכול זאת לנסוא כלל. אתם מבינים על מה הוא מדבר? הוא מדבר על הדבר העקום, ההפוך, שככל שאתה מתקרב אל הקודש, פתאום אתה רואה איך הקליפה הזאת עובדת יותר חזק. ובזה יש גם תערובות קנאה, אשר קשה כשאול קנאה. והיא גם כן בכלל שנאת חינם, שהרי לא עשה לו מאומה ולא לקח משלו, כי אם עושה לעצמו, ובידו גם כן לעשות כמוהו ואינו מונע לו. וכידוע, אני מדלג שורה, דשנאה מחמת קנאה אין לה תקנה וכו' וכו'. וזהו עניין קליפת מדיין לשון מדון ומריבה, שהוא הפירוד וההתחלקות כעניין שנאת חינם הנ"ל, שהוא ההפך ומנגד לכללות שם הוויה. אתם זוכרים איך קורא משה רבינו לנקמה הזאת? נקמת השם, שם י' כ' ו' כ'. יודעים למה נקמת השם? כי השם אחד ושמו אחד. מה זה השם? מה זה י' כ' ו' כ'? י' כ' ו' כ' זה היה והווה ויהיה בתיבה אחת. י' כ' ו' כ' זה האחד. י' כ' ו' כ' זה השם אלוקינו, השם אחד. והשם אחד, זה מה שפוגע במדיין, זה מה שמפריע למדיין. ועכשיו אומר האדמו"ר, עכשיו זה דבר פלא. אנחנו יכולים לא להקל איך דווקא אצל לכאורה עובדי השם זה יכול להגיע הכי חזק. תראו מה הוא אומר פה עכשיו, זה דברים נוראים. וזהו עניין, אני חוזר, קליפת מדיין לשון מדון ומריבה, שהוא עניין הפירוד וההתחלקות כעניין שנאת חינם הנ"ל. שהוא ההפך ומנגד לכללות שם הוויה, שהוא בחינת הייחוד וההתקללות דווקא כמו שהתבאר. וקליפת מדיין הוא המנגד לזה לגמרי. וגרוע יותר מהשבעה עממים, חיבי, יבוסי, גרגשי, פריזי, בקבלה שבעת העממים הם שבע המידות, חסד, גבורה, אבל הם שבע המידות בקליפות הרעות. אומר האדמו"ר הרש"ב, כל אחד משבעת העממים הוא נקודה אחת פרטית שצריך להילחם בה, שצריך לעבוד איתה. אבל קליפת מדיין היא הכל, שהם השבע מידות רעות, וכמו התאווה והכעס ורציחה והגאווה, שכל אחת ואחת פוגם רק באות פרטי משם הוויה וכו'. לא ניכנס, אבל זה פוגע בנקודה אחת. וכן גם באיסור תורה, בשסה לא תעשה, רחמנא ליצלן, שפוגם רק במדרגה אחת פרטית, ומכל מקום לא פגם בבחינת גם ממש על ידי מעשה הרע שלו רק בפרט אחד וכו'. מה שאין כן בקליפת מדיין, שהוא עניין הפירוד וההתחלקות, פוגם בכללות שם הוויה וכו'. ולכן קשה מאוד לתקן קליפת מדיין, יותר מהקליפות בשבע מידות רעות, גם באיסורי התורה. והראיה לזה, ממה שגלות ג' שגלות ראשון שהיה על אבונות חמורים ועבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים מכל מקום היה רק 70 שנה. ובזמן 70 שנה תקנו הפגמים שנעשו על ידי החטאים ואבונות הנעל. וגלות האחרון הזה, שהוא על שנאת חינם, וכידוע בבעבון שנאת חינם נחרב הבית שני, ונמשך הגלות המר יותר מי"ח מאות שנים, זה נכתב לפני 130 שנה, והיינו מפני שהפגם מאה, והיינו מפני שהפגם הוא בכללות, הפגם הוא בכללות, הפגם הוא הכל, כמו שהתבאר. ולכן אמר לתת נקמת השם במדיין, להיות שהם הפכים ומנגדים לכללות שם הוויה, לכן המלחמה במדיין היא נקמת השם ממש. ולכן הייתה צריכה להיות המלחמה על ידי משה דווקא, לפי שמשה היה באמיתת בחינת הביטול והאחדות בבחינת ביטול עצמי, כמו שהתבאר. לזאת נתן הוא דווקא כוח בנשמות ישראל ללחום ממדיין ולבערם. ולזאת היה צריך משה לפקוד אנשים לצבא וכו'. ולכן אמר, היחלצו מאיתכם, והיחלצו משמע כולכם, היינו שיהיה בחינת התאחדות והתכללות כולם, הפך בחינת הפירוד וההתחלקות. ועל ידי זה ילחמו במדיין לתת נקמת השם במדיין וכו'. המדנים, המדיינים, מדיין, קליפת מדיין, היא אותה תופעת לוואי שמתרחשת ככל שנדמה לך שיש לך יותר מקום של קודש דווקא. ולכן הם בני אברהם. ונדמה לך שיש לך יותר מקום של קודש, אבל זה בא ביחד עם תפיסת נפח משלך, עם ישות משלך. ולכן אתה לא יכול לשאת את קיומו של הזולת. אז אתה מספר סיפורים, בהמשך המאמר הוא אומר שם דברים מחרידים, אתה מספר כל מיני סיפורים שהם בעצם רק ספרים נספחים. הסיפור האמיתי הוא אי היכולת שלך לשאת את זה. הקנאה המביאה לשנאה. והקליפה הזו היא קליפה שתופסת ואוחזת כל כך חזק. רק משה יכול לתקן אותה. משה הוא מקבל התורה מפני שהוא האיש הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כי הוא ידע לחבר את היכולת להיות מקבל התורה עם היכולת להיות בטל, לא לחבר, זה הפך להיות אחד. כי שם הוויה פירושו שאין עוד מלבדו, הכל אחד, ולכן יש לך ולי מקום. קליפת מדיין היא הקליפה שתופסת את אחי יוסף. הרי יהודה בא ומציע הצעה שאומרת את המילים אחינו בשרנו. אז איך אחינו בשרנו מסתדר עם למכור אותו? קליפת מדיין. איפה מופיעה העצירה שאומרת, רגע, אבל איך אנחנו עושים את זה ליוסף? איך עושים את זה לאבא, ליעקב? איך זה יכול להיות? קליפת מדיין. רבי נחמן, זה מופיע אצל רבי נתן במקור, במקור 10 משמאל, אומר על וימכרו את יוסף. הוא קורא לקליפה הזו במילה אחרת. גם צדיקים גדולים צריכים לשמור עצמם מאוד. ולבקש מהשם יתברך מאוד להינצל מעצות נבערות. בעיקר, בפרט, בעניין המחלוקת. ששם עיקר התגברות השטן, שמכניס סברות בלב הצדיקים. עד שנדמה להם שהם צריכים לרדוף את הצדיק האמת עד לחייו. והם מבינים שזאת הדרך הנכונה ביותר, זה קליפת מדיין, זאת הדרך לעבודת השם. הם באמת משוכנעים בזה. עכשיו, כיוון שמשוכנעים שזאת הדרך, ממילא כל איסור הופך לא למותר, אלא למצווה. כי קליפה היא תופעת לוואי שאתה לא יכול לעצור אותה, היא משתלטת. קליפת מדיין. ומי לנו ממשיך רבי נתן גדול מהשבטים הקדושים? שחלקו על יוסף ומכרו אותו לעבד, ואחר כך נתחרטו על זה מאוד, וגם יעקב אבינו קינטר אותם על זה מאוד. רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, גדולי 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 הראשונים, יש לו ספר בשם כד הקמח. והוא מתאר איך הדבר הזה קורה במושגים שוב הכי פשוטים. כד הקמח הוא ספר שבנוי לפי ערכים. במקור 10, בערך הלבנה, הוא כותב, ידוע כי ישראל זרע קודש. מעניין מאוד, זרע אברהם או אבי, בני אברהם. הבלבול של האהבה כאילו ושל הקליפה, שככל שאתה נמצא במקום כביכול טוב יותר, קליפת מדיין הופכת להיות חלק יותר משמעותי, דומיננטי ממך. שמעו את רבנו בחיי. ידוע כי ישראל זרע קודש, מסווה הבושת נתון על פניהם, והוא עדות להם שהם בני האבות אברהם, יצחק ויעקב. אתם רוצים עדות מה זה בני אברהם, יצחק ויעקב? שמסווה הבושת נתון על פניהם. וכבר העיד הכתוב במתן תורה, כי מה שנגלה הקדוש ברוך הוא במתן תורה לישראל, באותן המראות העצומות והנוראות, הכל היה, הוא ניתוח של רבנו בחיי. בשביל מה היו כל המראות? הרי יכלת לתת את התורה גם במחשב. למה כל המראות העצומות? הכל היה כדי שיתלבשו ישראל במידת הצניעות והבושת. והוא שכתוב, היומר משה אל העם, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, ושם הפסוק ממשיך, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ממשיך המדרש, והיה לו לומר, ובעבור תהיה יראתו בלבבכם. היראה היא בלב, היראה היא לא על הפנים. מה זה ולבעבור תהיה יראתו על פניכם? ודרשו זכרם לברכה, יראתו על פניכם זו הבושה. וזהו לשון על פניכם. שחז"ל אומרים שישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, וזהו זרע אברהם אבינו, ואם לא, זה לא זרע אברהם אבינו. אומר רבנו בחיי, כל מתן תורה על המראות הגדולות נועד רק בעבור תהיה יראתו על פניכם. מה זה קשור? אתם יודעים למה? כי במתן תורה, כשפגשנו את השם אחד, ואורייתא וקודשא בריך הוא חד, אז הגענו לויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. ואז הייתי אמור לקרוע מעליי את קליפת מדיין ולהבין שכדי שהשם יופיע בעולם, אני לא צריך לדרוס אותך. אלא ההפך. קליפת מדיין היא הקליפה שאומרת שאני צריך להופיע, אני עוד יש, אני קיים, אני. אתם זוכרים מה קרה להם לבני ישראל לפני שהם שמעו את אל תיראו? הם באו ואמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן עמות. אנחנו מאבדים את הישות שלנו. ואמר להם משה, נכון, זו הייתה המגמה. המגמה הייתה שתחושו שאתם חלק מהשם אחד ושמו אחד וישראל אחד. לבעבור תהיה יראתו על פניכם. שומעים הגדרה של רבנו בחיי? כל המראות הגדולות של מעמד הר סיני כדי שיהיה לנו את התכונה הזו. ומפורש אמרו, ובוש פנים לגן עדן. הנה הבריות בכמה מצוות הכתובות בתורה יחזיקו ויעשו מפני הבושת. שאלמלא היו מתרשלים בהן ומתרפים בעשייתן, וכאשר יגלה האדם מעל פניו לבוש הבושת, כאשר יגלה האדם מעל פניו לבוש הבושת, כשהאדם מאבד את הבושת, וזה הוא קורא, הופך למלבין, פורק מעליו עול התורה והמורה, ומאמת העוול ומעוול האמת. זה בכלל לא חשוב מה הוא אומר, זה לא חשוב למה הוא עושה. אם זה לא בא דרך התכונה הזאת של זרע אברהם אבינו, זו פריקה של מעמד הר סיני. זו דריסה שנועדה רק כדי לבטא את הישות. אדמור הרש"ב, אני חוזר מיד לרבינו בכי, אני רק אומר בסוגריים, אומר שהקליפה הזאת מופיעה לא תמיד בנגלי, לפעמים מופיעה בלשון שלו בדקות. ואני צריך לבדוק מה אני עושה בשביל הישות שלי, ומה מפני שאני בטל להשם אחד ושמו אחד. והוא נקרא עוול, וכעניין שכתוב ולא ידע עוול בושת. הלא תראה, הנביאים כולם יזהירו תמיד על מידה זו בהוכיחם את ישראל. ושכתוב גם בוש לא יבושו, גם מקלם לא ידעו. והנה לשון בושת הוא לשון כולל הצניעות והענבה, והוא כולל גם כן הביזיון והחרפה. הצניעות והענבה הוא שנתחייב אדם שיהיה לו בושת מהקדוש ברוך הוא מן הבריות. הביזיון והחרפה הוא שיתחייב אדם שיהיה זהיר שלא יביא את חברו לידי בושת. שלא יבשנו לא בדיבור ולא במעשה ושלא ילבין. כי כל מי שיש לו בושת מהקדוש ברוך הוא, נקמת השם. שמעתם? הקדוש ברוך הוא קורא לזה נקמת בני ישראל. לעקירת הקליפה הזאת. אבל משה קורא לזה נקמת שם הוויה. כי כל מי שיש לו בושת מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לו שיבוא לידי בושת לעולם. כי אין באים לידי בושת אלא הרשעים החטאים שאין להם בושת מהקדוש ברוך הוא. ועושים כל מזימתן. וכן דוד עליו השלום מקללם שאמר יבושו ויסוגו אחור, ואמר עוד יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, ילבשו בושת וכלימה המגדילים עליי. אתם יודעים על מי זה נאמר בפרק למד ה'? זה נאמר על אנשים גדולים מאוד. תראו שם בפרק למד ה', לדוד ריבה השם את יריביי. כלומר, יבואו לידי הלבנה שיתביישו ממעשיהם הרעים בעולם הזה ויהיו נענשים לעולם הבא. ובמדרש תהילים יבושו ויבעלו לעתיד לבוא, זה לא יאמן. נותן הקדוש ברוך הוא הצדיקים ומראה להם גהנום ומקומות פנויים לתוכו. ואומר להם, מקומות הללו פנויים לכם. אלא אם זכיתם וירשתם גן עדן. המאמר ממשיך שם אחרי זה ברבנו בכי, אני עצרתי באמצע. קליפת מדיין היא חמשת בני אברהם ששם הטומאה שנמסר להם לא נסע רחוק לארצות המזרח. הוא נמצא פה אצלי. הוא נמצא ליד הבור כשאתה מתכנן למכור את יוסף, וכשעולות לך רגע פתאום מחשבות, כשעולים לך הרהורים של תיקון, באה קליפת מדיין בלבוש הצדקני והמסוכן שלה, ואומרת שבשם עבודת השם צריך למכור את יוסף. נדמה לך שאתה רואה אורחת ישמעאלים. אתה סתם מתבלבל, אלה אנשים מדיינים, סוחרים. זה המסחר שלהם. אתה הקליינטורה. וכמה שאתה יותר צדיק, אתה צרכן יותר מבוקש. מי שמקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, והוא הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, לא יכול להיאסף אל עמיו בלי לטפל בקליפת מדיין. כל תורת משה, כל מעמד הר סיני, הוא הטיפול בקליפת מדיין. דווקא מאברהם. כי משה מגיע למדיין. כי משה צריך להכיר את קליפת מדיין עד לעומקים שלה. משה מולך במדיין. משה מכיר את סוגיית מדיין, ואז הוא חוזר למצרים ואומר, רבותיי, אתם רוצים שאני אסביר לכם למה התעכבתי 60 שנה? אתם עשיתם פעם את החשבון מה היה אפשר לחסוך אם לפני 60 שנה הייתי בא אל פרעה? לא פרעה עיכב אותי. זו סוגיה שההגדרה שלה היא כאילו צדדית. זה מה שקראתי בהתחלה, התולדות, שזה לא חשוב בכלל. בואו נעבור ישר ליעקב ועשיו. זאת הטעות שעשיתי תמיד, עד שלמדתי את הפרשה שוב. יעקב ועשיו זו התמודדות אחרת, צריך להיכנס אליה בנחת. אבל זאת התמודדות, סליחה על הביטוי הגניקולוגי, תוך רחמי. זאת התמודדות בתוך הרחם, לא בתוך הבית, בתוך הרחם. זו התמודדות בפנים עם החלק עשיו שבי, החלק יעקב שבי. זו התמודדות מדהימה, צריך להיכנס אליה לאט, לאט. אבל קליפת מדיין היא הדבר היחיד שאותו אברהם כאילו לא הצליח לזרוק רחוק. הוא מסתובב פה עם לבוש, עם פרצוף קדוש ועם שם התומעה שנמסר לו על ידי אברהם, והוא פה בתוכך. פתחנו בפעם הקודמת, ובזה אני עומד, בהוראה הגדולה של הארי הקדוש שנפסקה להלכה בכל כיוון שהוא, להקדים לתפילה מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי מלך מליז'נסק, יש תפילה ידועה קודם התפילה, שמסתיימת במשפט המפורסם שלו. מי שמעמיק בדברים שהוא אומר דווקא בתפילה קודם התפילה, מבין את הנקודה שנגענו בה בשתי הפעמים הללו. החיבור בין ואהבת לרעך כמוך לאני השם הוא חיבור מוחלט. איך אמרנו בפעם הקודמת? להגיד ואהבת לרעך כמוך בלי לגמור באני השם, זה כמו להגיד בית יעקב לכו ונלכה בלי לגמור באור השם. זה כמו שלח את עמי בלי ויעבדו. ואהבת לרעך כמוך בלי אני השם. לא נובע מהמקור שהכל אחד. ואז זה יכול להיות לבוש יפה כזה מתקתק. שכשזה מפריע לך, אז אני מאבד את הפנים של זרע אברהם אבי. לכן קודם התפילה לא צריך לפתוח בוואהבת את השם אלוקיך, אלא בלבדוק איך זה בא לידי ביטוי בוואהבת לרעך כמוך. לרבי אלימלך יש משפט אחר שבו הוא פותח את התפילה. ותצילנו. אולי מילה לפני המשפט של רבי אלימלך, מילה אחת. משה רבנו שעניינו זה תיקון קליפת מדיין, תזכרו בו. אנחנו מתבלבלים לפעמים. כל ההתמודדויות של משה היו מול הקליפות האלה של מדיין. ההתמודדויות האישות שלו. לא רק שני האנשים העברים הניצים. קורח וכל עדתו. כל העדה לאורך כל הדרך. גם אחרי שהרבי הזכיר את מאמר יחלצו, את המאמר שאמרנו עכשיו, הוא שאל את השאלה המפורסמת, למה אומרים במשנה, איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זאת מחלוקת הלל ושמי. ומחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. והוא שאל את השאלה הידועה. למה לא כתוב באותו דבר מחלוקת קורח ומשה? התשובה שלה הייתה מדהימה. משה הוא אמר לא נתן לקורח וכל הדתו להכניס גם אותו להיות צד. שבקליפה הזאת הם התעסקו לבד. כל הרעיון שלהם היה שיהיה כתוב במשנה מחלוקת קורח ומשה. ואז הכל היה מסדר. הרי לא היה אכפת להם בכלל התוצאה, רק היה אכפת להם שמשה יופיע בתוך העסק. שגם עליו יהיה כתוב. כל הרעיון הזה נגמר כשההגדרה היא מחלוקת הלל ושמאי מול מחלוקת קורח וכל הדתו. את הצילנו, אומר רבי אלימלך, דווקא לפני התפילה, מקנאת איש מרעהו. כשאני משתדל לומר את זה לפעמים לפני התפילה, אני חושב שזה דווקא לפני התפילה, כי כל כך הרבה פעמים בתפילה אתה רוצה להיות הכי צדיק. יש כאלה שמפריעים לך פה באזור. הם מאוד חשובים פונקציונלית למניין. אבל חוץ מזה, באמת, מה הם מבינים בסך הכל? לא, הם בסדר, באופן כללי, כבר סטטיסטי צריך אותם. אבל את הצילנו מקנאת איש מרעהו, שיכולה לבוא דווקא מהקדושה הזאת. ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו. ולא קנאתנו על אחרים. אדרבה. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. זה שיר כל כך יפה, אבל לא זוכרים שהוא תפילה של רבי אלימלך קודם התפילה. כך הוא פתח את התפילה. הוא פחד להתפלל בלי להסיר קודם את קליפת מדיין. כי יש סכנה בעבודת השם אם אני לא מסיר את קליפת מדיין. מבינים את המושג תופעת לוואי? רופא טוב הוא לא רופא שנותן תרופה או לא נותן תרופה. הוא רופא שאומר לי מה יכול להיות תופעות הלוואי כשיש את התרופה או אין את התרופה. וגם לתפילה בכוונה יכולה להיות תופעת לוואי. ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו ולא קנאתנו על אחרים, אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונה. שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. ותחזק התקשרותנו באהבה אליך. אתם מבינים איך כולם אמרו את אותה נבואה, כל אחד בסגנון שלו? ואהבת את השם אלוקיך בא לידי ביטוי ואהבת לרעך כמוך. מדיין ונקמת השם, התקשרותנו אליך באהבה היא מה שיחבר את כולנו. אני לא אצטרך להרגיש את הישות שלי אם אני קשור אליך. כאשר גלוי וידוע לפניך שיהיה הכל נחת רוח אליך. זה עיקר כוונתנו. אם אין לנו שכל, זה כבר לא בשיר, אבל זה הכי חזק. צריך להכניס גם לזה תווי מי שיכול אחרי זה. ואם אין לנו שכל לכוון את לבבינו אליך, אתה תלמדנו. אשר נדע באמת כוונת רצונך הטוב. ועל כל זאת מתחננים אנחנו לפניך אל מלא רחמים, שתקבל את תפילתנו ברחמים וברצון. אמן, כן יהי רצון. ערב טוב ומבורך. אני מזכיר מוצאי שבת הבאה, וביום ראשון הבא אין שיעור, מוצאי שבת מלווה מלכה פה למטה.